עמוד כ"ט בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, מאמר ראשון, פסקה ח'. הנושא, ההגשמה. אמר הכוזרי, הנה כל השומע סיפוריכם על שהאלוה דיבר עם המוניכם וכתב לכם לוחות וכדומה, אין להאשימו אם יראכם כמגשימי האלוה. כן, כלומר הסיפורים שלכם נשמעים ממש מגושמים. מה זה אלוהים שכותב, אלוהים שמדבר? זה לא מופשט כמו האלוה של הפילוסופים. אתה צודק, אבל יותר קל להבין שזה לא גשמי. בגלל שברא את העולם, אז לא היה לו גשם כדי לבנות את העולם. אם הוא ברא, אז לא היה מה שקדם לבריאה. אז יש קושי אחר, הקושי של הרצון. כן, איך יכול להיות שהוא ברא? סימן שלפני כן הוא לא רצה, ועכשיו רצה.
אני בא לחלום היולי, מה שהיה
איזה משהו, אז חומר יולי זה לא אלוהים. לא שאלוהים עצמו הוא חומרי. אז זהו, זה מספיק. כלומר, מי שאומר שהאלוה ברא על פי חומר יולי, אז משמע שהאלוה איננו חומר. מה? מה שאין כן להגיד ביטויים אנושיים כל כך כמו דיבור או כתיבה, זה נשמע הרבה יותר מגשים. וירד השם על הר סיני, אז יש לו מקום גיאוגרפי, כן, וכדומה, זה נראה קשה. אולם גם אתכם אין להאשים, שהרי אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים הנשגבים של להטיל בהם ספק, ולכן תצדקו בהשליחיכם אחרי גבכם את ההיקש ההגיוני ואת העיון השכלי.
כשאומרים
שזה לא יכול להיות, מה?
כשאומר
משליחים
את
ההיקש ההגיוני
והשכלי, לאן משליחים
אותו?
לפח.
זאת אומרת, אני מבין מדוע היהודים שונאים פילוסופיה, כי היהודים מאמינים בדברים שהם לא יכולים להכחיש אותם, והדברים האלה הם דברים הנוגדים את השכל. כן? זאת ההנחה של מלך כוזר. זאת ההנחה המצויה אצל הרבה יהודים דתיים, שאם יש אמונה זה מנוגד לשכל, ושיראת שמיים מחייבת להאמין בדברים שהשכל דוחה אותם. למשל, כתוב בגמרא שהייתה ציפור גדולה שהטילה ביצה אחת תוך כדי מעופה, ושהביצה הזאת נפלה לארץ והטביעה 60 ערים. כן? ביצה ענקית. עכשיו, הרי זה שטויות, אבל אפשר לעשות, זה כתוב בגמרא. אם זה כתוב בגמרא, לא רק שזה נכון, אלא מי שלא מאמין בזה הוא הכופר. כן? ברור. כן? אפשר להגיד את זה ככה. הרבה יהודים יגידו, אם זה כתוב בגמרא הקדושה, אז זה מן היראת שמיים לקבל את הדברים. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שלוקח את הדברים האלה כפשוטם הוא טיפש, ולא רק שהוא לא עשה כבוד לתורה כפי שהוא חשב, אלא הוא מבזה את התורה, כי הוא אומר שהתורה אומרת שטויות, והוא עוד חושב את עצמו מחויב להאמין בשטויות האלה.
אז איך קונים כלים להבדיל?
למשל, כתוב בגמרא שכשהוא בר ובמאי אמו, יש מלאך שם בתוך הצ'ופצ'יק שמלמד אותו כל התורה כולה. זה שני, יש מדרש שאומר שהגודל של מלאך זה כשליש העולם. אז יש, אם כן, יצור שהוא גדול כמו שליש העולם כולו, והוא מקופל בתוך הרכב שהוא 10 סנטימטר. ואתה שואל, איך אתה יכול להאמין לזה? זה כתוב בגמרא, זה קדוש.
אבל מצד שני, אבל התורה נדרשת בשביל פנים שאחד עם זה גם עכשיו, וזה
דווקא אולי נגיד התורה שלכתה.
אבל
יש
דברים
שבלי התורה
מצד
השתת
להם יכולים אולי להיות נמנעים.
יש דברים שבינם פשט.
יש דברים בתורה שהם לא
נמדים
ברובד של
פשט? בוודאי.
למשל?
או למשל, ביטוי עממי, השמש שקעה. אתה אומר את זה? כן, אז זה ביטוי שהוא שטות גמורה, אין לו פשט. השמש שוקעת, תגיד לי.
כלומר, יש דברים שבתורה אנחנו לא לומדים אותם
בשבעים
פנים, אלא רק חלק
מהתורה. מי אמר ששבעים פנים זה כולל את הפשט? כתוב נדרשת בשבעים פנים. נכון? אז הכל זה הדרש. יש לך שבעים פנים לדרש. נכון? פשט, ממש פשט. יש הבדל בין פשוטו לבין משמעו. נכון? איך אני יודע? כי רש"י, יש כמה מקומות שרש"י אומר, כאן פשוטו כמשמעו. זה חידוש. כן? כי לא תמיד פשוטו זה משמעו. משמעו זה מה שכתוב. פשוטו זה מה שזה אומר. מה שזה באמת מתכוון לומר. לפעמים יש לנו חידוש, שמה שקראתי זה גם הפשט. אז זה בדרך כלל לא ככה. בסדר? אז ברור שאי אפשר להבין את הדברים כמשמעם. אם אתה מבין את הדברים, סליחה, כמשמעם, אז אתה עובד עבודה זרה. כן? הרי בכל התורה כולה כתוב שיש לקדוש ברוך הוא גבות עיניים, לא? כתוב בתורה שיש לקדוש ברוך הוא גבות עיניים. נכון או לא?
עיני
השם. עיני השם, נכון. אם יש עיניים, יש עיניים בלי גבות. בסדר? ושמתי פני באישהו. מה זה פני באישהו? פנים כעוסות. איך אפשר שיהיו פנים כעוסות בלי גבות? אתה צריך להרים אותם ככה. לא, סליחה, הפוך, נכון? זה פנים כעוסות, בזה זה לא עובד. אז אם כן, המלך כוזר הבין שהיהודים הם כאלה, כן? שמשוכנעים שמפני הדברים הנשגבים שקלטנו במעמד הר סיני ובמאורעות דמים, אנחנו מוכרחים להתנגד למחשבה הפילוסופית. על זה אומר רבי יהודה הלוי בצורה ברורה ביותר, אמר חבר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע. מה זה נמנע? במה שבלתי אפשר, ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. מסקנה, אסור להאמין ואי אפשר להאמין בדבר שהוא נגד השכל. זה אמירה ברורה ובוטה, הוא חוזר על זה כמה פעמים בספר. אם יש משהו שהשכל הוכיח את הפכו, אנחנו לא נאמין בזה, יהיה האומר מי שיהיה.
אבל למה המושגים של השכל
מתרחבים? מושגי השכל מתרחבים, זה באמת פה נשאלת השאלה, מהו הקריטריון האמיתי של השכל. כן, למשל בפסקה ה' בעמוד ז', אמר הכוזרי, שמה זה התייחסותו לנצרות, דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון, גדולה מזאת ההיגיון מרחיק רוב הדברים שאמרת. כן, כלומר מה שהנוצרי אומר באמת מנוגד להיגיון בהרבה דברים. אולם לאחר שנתאמת דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתאמת אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההיגיוני למען יקרב את הרחוק ההוא. זאת אומרת, אם יש לי עובדה, אני לא אגיד העובדה לא נכונה כי סותרת את ההיגיון, אני צריך למצוא היגיון חדש להסביר את העובדה, להרחיב את מושגי השכל. הן ככה יעשו גם חכמי הטבע בכוחות המופלאים הנגלים להם בראשונה, כוחות אשר אילו סופר עליהם החכמים האלה לפני שראו בעיניהם היו כופרים במציאותם, אולם אחרי אשר ראו התחכמו והמציאו להם סיבות, אם במערכת הכוכבים ובקרב הרוחנים, ולא ידחו את אשר ראו עיניהם. זאת אומרת, זה ברור שמושגי השכל אף הם מתרחבים. ניסים זה לא נגד השכל, ניסים זה נגד הטבע. לא, זה אחת הטעויות הגסות המצויות בציבורנו, שחושבים שטבע ושכל זה דבר אחד. לא, הטבע זה מערכת חוקים נתונה, הנס זה משהו ששובר את מערכת החוקים הזאת, ויש חוקיות עליונה לנס. מה נגד השכל פה? לא, המציאות שלך מבינה שיש חוקים ולא ראית דבר אחר. נכון, אבל זה לא אומר שהחוקיות הזאת לא נתינת לשבירה, אין לך ראייה. נכון? זה דבר פשוט. יש נגד השכל, יש נגד הטבע. נגד הטבע, למה לא? השכל זה מה שמתחייב, מה שמחויב להיות. יש ביטוי כזה, השכל מחייב. יש בשביל זה חוכמה קודמת לשימוש בשכל, נקראת לוגיקה, שבודקת באופן מופשט איזה משפטים יכולים להיאמר ואיזה משפטים אינם יכולים להיאמר. למשל, יש צורת חשיבה כזאת, מיצי הוא חתול, ולמיצי יש שפה. פיצי אף הוא חתול, וגם בפיצי יש שפה. מסקנה, כל בעל שפה הוא חתול. האם החשיבה הזאת היא הגיונית או לא? בשביל זה יש חוכמת הלוגיקה שבוחנת איזה צורות משפטים מחויבות ואיזה צורות אינן מחויבות. נכון? כל בעל שפה הוא חתול, זה לא פשוט, נכון? זה נכון או לא שכל בעל? אולי כן, אתה יודע. אתה צריך בשביל להביא ראיה שזה לא נכון להביא לי בעל שפה שאיננו חתול. כן? למשל יש יהודי, יהודי עם שפה הוא לא חתול. יהודי מי הוא? ומי הוא? זאת אומרת, זה משהו אחר. אם כך, יש פה החלטה. מה שייכנס בתחום האמונה איננו יכול לנגוד את השכל. זה מאוד שונה מן ההגדרה העממית של האמונה. כשאתה שואל יהודי, מה זה אמונה? הוא אומר, להאמין במה שנוגד את השכל שלי. זה נחשב אפילו למעלה, למידה טובה, יראת שמיים. תראה איזה יראת שמיים יש ליהודי הזה. הוא אפילו מסוגל להאמין בדברים שנגד השכל. לפי רב יהודה הלוי, הוא אידיוט. זה ביזיון לאמונה, הדבר הזה.
זה נס שהוא שובר את הטבע.
להאמין בנס, משהו אחר.
זה לא נגד השכל.
זה לא נגד השכל, זה נגד הטבע. הדבר היחיד שצריך לבדוק, האם באמת הנס היה או לא היה. כן? לפעמים אתה אומר, היה נס, ואתה בודד. האם באמת היה או לא היה. כן? ואנשים מסוגלים לספר לך ניסים, יש אפילו תעשיות ניסים, כן? יש תעשייה שלמה של ניסים שעושים היום. כן? מה? בוודאי? כן, בוודאי. האם הדברים הנאמרים, הנמצרים ידעו במסורת, הם אמינים או לא? כן? כן? כל צורה שמבררת את האמת. אז מה אם זה היסטוריה? גם היסטוריה אתה יכול לבדוק האם העובדות היו או לא. מי מסר את העובדות האלה? בעדות מי זה נמסר? אז מה שנכחד נכחד, אז לא נכחד ראייה. אז בוא נבדוק, נבדוק, נבדוק מי המוסר ואיך מסר. נכון, זה בדיוק מה שצריך לבדוק, מי המוסר את העובדות האלה ועל סמך מה אנחנו מקבלים אותם כאמיתיות. זאת השאלה.
אחד יגיד שהמוסר זה
נבדוק,
נבדוק
האם זה הגיוני לומר את זה, האם זה יכול להיות, האם ייתכן שהסיפור של קריאת ים סוף היה סיפור בדוי, האם מעמד הר סיני יכול היה להותיר כזה רושם באומה אלמלא שהמאורע אכן היה או לא. כן? הרי ישנה רציפות היסטורית של הדורות, זה לא סתם שקורה, זה לא היסטוריה נעלמת מאיתנו. אנחנו יודעים בדיוק את השמות אחד אחרי השני של מוסרי המסורת האלה במשך הדור.
אפשר לשכנע בן אדם אחר?
בוודאי.
יש אחד שאומר,
מאמין
לתחיל,
מאמין במה?
לברר, זאת אומרת, היהודי שהוא מאמין, אבל יש יהודי ש... לא
יודע,
לא משנה
מי
הבן אדם הזה.
צריך לבדוק. השאלה, להיות מאמין או לא להיות מאמין זה מיסטיקה אצלי. כן, הביטויים האלה, לא יודע מה זה מאמין ולא מאמין. יש אמת ולא אמת, בוא נבדוק. כן? אם תשכנע אותי להיות אפיקורוס, אני אסיר תודה לך. תציל אותי מן האמונה. ואם אני צודק בזה שאני מאמין, אז אתה תהיה אסיר לי תודה שאני רוצה להיות לך מן האפיקורוס. זה כל
זה איתם לביקוח.
בוודאי!
ומה
עם הוכחת מציאות השם בכל זאת? הוכחת מציאות השם.
אנחנו אומרים שכל דבר שאתה יכול להוכיח זה הגיוני, שזה נראה לך הגיוני, אז בסדר. אבל הרמב"ם למשל,
הרמב"ם חושב שאפשר להוכיח מציאות השם.
אבל הרמב"ם חושב שיש דעות שאומרו שזה קשה להוכיח.
נכון.
כאן במקרה הזה איך הוא מתייחס
לזה? אני לא חושב שהוא מתייחס לזה.
לא מתייחס
לזה. לא, לא מתייחס לזה. אבל אם יהיה לך הוכחה בשכל שאין אלוהים, אז נפסיק להאמין באלוהים. אם תביא הוכחה כזאת, בסדר? למשל, לניטשה הייתה הוכחה. לניטשה יש הוכחה שאין אלוהים. רוצים לשמוע? אתם מפחדים. מה? לא, זה לא הוכחה. הוכחה היא פשוטה, הוא אומר ככה. אם אלוהים קיים, הרי הוא השלמות המוחלטת שאין למעלה ממנה. אז מה אני? אני תמיד יהיה חסר ביחס לאותה השלימות, נכון? אם אני יהיה חסר ביחס לאותה השלימות, איך לא אקנה בו? אני תמיד ארגיש מתוסכל, ואז התוצאה של מציאות אלוהים היא רע. והלא מושכל הראשון הוא שאלוהים הוא טוב. מסקנה אין אלוהים. זה מחשבה מאוד עמוקה, אתה יודע, הרב קוק מתייחס לזה באורות הקודש.
זה אדם שהוא רע.
לא, אבל הרע הזה הוא רע עצמי. כלומר, מציאות אלוהים יוצרת אצלי רע בלתי ניתן לריפוי. רע שלעולם לא אוכל לגשר עליו.
זה אדם
שהוא
רע. מה? מה אתה אומר? אבל אי אפשר שלא לקנא. כלומר, אם אתה באמת יודע מי אתה, ואתה באמת יודע מי אלוהים, איך לא תקנא בו?
להפך, אולי אולי שאתה יודע באמת מי זה, אתה לא יכול לקנא בו.
מה?
אולי שאתה באמת יודע מי אתה לא תקנא.
למה? אם הוא שלם ואני חסר. הוא שלם ואני חסר, אז אני מקנא.
אתה לא יכול להסתיק את הדברים האלה. איך אתה יכול להשתמש במונחים ארציים לדברים כאלה?
נו, ולהגיד קיים, זה גם כן לא מושג ארצי, תגיד. גם ארצי. זה לא שאני לא בסדר, גם אם אני צדיק שבצדיקים, אני לא הוא. וזה אוכל אותי. השאלה היא, אבל זה הגיוני שזה יאכל אותי.
זה נפש לא קבע מה... זה כל ה...
לא,
כי...
מה?
הנפש לא קיבל המוזמן. אם הוא קנה או לא, זה כל הדברים שלנו.
אבל הנפש הזאת בהכרח תהיה כזאת, כלומר אלוהים השם בזה, אז הוא לא נורמלי, כי הוא לא יודע מי זה אלוהים באמת, כי הוא לא יודע מה זה השלימות המוחלטה. אז זה נורא.
לא, זה לא היה אלוהים אם הוא לא מושלם.
אז זה לא יכול להיות שהוא קיים, כי הרי הוא טוב, והרי מציאותו מולידה את הרע. מה שקנה, הוא לא קיים. כי טוב, זה יכול להיות רע.
שישה
לכל העניין,
שאלת הרע בכלל,
הרב קוק עונה לזה ברצינות רבה מאוד, באורות הקודש. מה? באורות הקודש. חלק ב'. איפה אני לא זוכר.
מה הוא עונה?
על הקנאה המוזרה. הוא אומר דבר כזה. הוא אומר שמאיפה בא הקושי הזה בנפש של ניטשה? בגלל שהוא רואה את עצמו ואת אלוהים כשתי ישויות. אבל אם הוא היה במקום מונותאיסט, ניטשה, אם הוא היה קצת פנתאיסטי, היה רואה את עצמו כחלק מן האלוהות. אז מלא, שיטת מחשבה הרואה זהות בין העולם לבין אלוהים. אז הוא היה רואה את עצמו כתבול בהערה האלוהית. אז שלמות האלוהות זה שלמותו הוא, אז לא רע לו. בסדר?
אבל אדם עצמו כתבול.
אז זה סימן שהתפיסה המונותאיסטית הרגילה מוטעת. ההפוך מזה מסקנה.
אז רגע, אז אדם הוא שלם או חסר?
תלוי מצד מה? תלוי מצד איזה השקפת עולם אתה מאמין את עצמך. אבל יש השקפת עולם שיכולה לרפא את הקנאה, ההשקפה הפנתאיסטית. אבל ההשקפה הפנתאיסטית היא כפירה, זה שיטה של שפינוזה. לכן אומר הרב, הוא צריך לפתח שיטה שלישית, שיטה מונותאיסטית הנוטה לפנתאיזם מנוקה מסיגר. קוראים לזה באוניברסיטה, מצאו לזה שם חדש, פן-אנתאיסטי. מה זה פן-אנתאיסטי? פן זה הכל, אין בתוך, תאוס אלוהים. כלומר, לא הכל אלוהים, כמו ששפינוזה אמר בגסות, שכביכול אלוהים משועבד לחוקות של בריאתו הוא, אלא הכל באלוהות. הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו. ברגע שהבנת את זה, אין קנאה, אין צנאה ואין תחרות. גם הפרט יכול להתקלל, מה שנקרא, וכף. מה? אני הופעה של אותה הכללות. אני הופעה של אותה הכללות, זה כבר אני קנאה. עד רבה, כי הפרטיות שלי מתבלטת דווקא בהתבטלות הזאת. כל הזמן שאני נתבטל לפני השם, אז אני כעוס על עצמי ועל העולם. ברגע שאני מתבטל לפני השם, דווקא אז האני שלי מתחיל לקבל משמעות. זה מה שאומר כל יהודי כשהוא קם בבוקר, מודה אם כן אני. למלא מודה לא הייתי אני.
זה ענווה עצומה.
כן, אבל הענווה הזאת מרוממת את האדם, לא משפילה אותו. ולכן הענווה באמת היא הדרך. מובן או לא?
כן.
טוב, זה צריך ללמוד באורות הקודש, מה שאומר הרב. למה דיברתי על זה? כי הבאתי לכם הוכחה שאין אלוהים. אז עכשיו גם תירצתי לכם שבאמת זה נכון, אין אלוהים כפי שניצ'ה חשב שהוא. אלוהים כזה הוא לא קיים. לא, במקום אחר, בחלק שלישי. בחלק שלישי, בפרק על הניסים, אני חושב. לא זוכר, צריך לחזור על אורות הקודש. אני יודע שיש באורות הקודש פה, אבל אני לא זוכר את הסדר שלהם. לא בסדר. אני צריך להפסיק את השיעורים ולחזור לגמור.
שיעורים, זאת אומרת, מה שנקים כל סיגה זה שהאדם עצמו מסתכל על עצמו כחלק מהאלוהות, אבל איך בדיוק, זאת אומרת, איך...
לא, הוא בא אלוהות.
בא אלוהות?
לא שהאלוהות זה הוא. זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים, השם הוא האלוהים, ולא האלוהים הם השם. כן? הוא האלוהים האלה, אבל הם לא הוא. זה לא דו סיטרי. אז רבה, בזה שהוא כלול מתבלטת פרטיותו. ראו קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור. לא, כי עכשיו הופעה היא העשרה של העירה האלוהית. כל מי שאינו עוסק בפריה וריביה כאילו ממעט את הדמות. זאת אומרת, לא הוספת עוד איזה תינוק, חסר משהו בדמות, בדמות של מעלה. אז דווקא הייחודיות שהתינוק הזה הוא שונה מן התינוקת ההיא, ששונה מן התינוקת ההיא, בזה אתה הוספת חיל וכוח וגבורה של מעלה. אז לכן אותה פרטיות היא חשובה. בסדר?
והנביאים הבינו את זה בגלל זה הם היו עבדי השם.
מה זה קשור?
כי אם הם ראו את עצמם
כ... אם הוא עבד השם, אז זה לא הכנעה. נכון, בסדר. יפה. כן.
למה פרטיות שלך?
נכון, נו. ומה יש לו לתרום לכל הבריאות כולם? את עצמו. אם באמת כולם אותו דבר, אז מספיק אדם אחד, ולא צריך כל כך הרבה מיליארדי בני אדם, נכון? מספיק. כן, נהרוג את כולם, נשאיר אחד. נכון? אבל אז חסר העושר של ההופעה הזאת. הרי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בסוג אחד של נפש אנושית. שאם לא כן היו אומרים, כשם שהוא יחיד בעליונים, כך האדם יחיד בתחתונים. נכון? ככה מובא במדרש. לכן דווקא השונות היא העושר הזה.
זה
לכן מי הזרק אותו? כדי שהוא יהיה הרבה, נכון? לכן מראה לו עשה אותו דו פרצופים, זכר ונקבה בראו. כן, הרי הגמרא אומרת, למה ברא את האישה? כדי למנוע את הטענה הזאת. אפשר להמשיך? חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ובמה שהשכל מרחיקו וראוי כנמנע. ואכן, עכשיו הוא יביא כאן שתי הוכחות לזה שתורת משה בעצמה אינה מאמינה בהגשמה. הרי הקושיה הייתה, אם אלוהים מדבר וכותב על הלוחות, אז סימן שיש לו גוף, הוא על כל פנים דמות הגוף, נכון? ועכשיו הוא יביא שתי הוכחות מן התורה ומן השכל לזה שלא ייתכן שלדעת התורה יהיה לאלוה הגוף. לא יכול להיות. דבר ראשון, ואכן, אחרי הראשונה בעשרת הדיברות והנצטבנו על האמונה באלוה, באו בשנייה האיסור לעבוד אלוהים אחרים ואיסור השיתוף. אבל גם ההזהרה מלדמות דבר לאלוה בעשותנו לנו פסל ותמונה. זאת אומרת, ההזהרה הרחקה מן ההגשמה בכלל. כלומר, עצם זה שתורת משה אומרת לא לצייר דמות, מיד אחרי שהיא מתארת מאורה שבו משתמע שיש לה אלוה דמות, זה בא לשלול את זה שיש לו דמות. דוגמה, יש בקודש הקודשים ארגז מעץ מוזהב, אומרים לו ארון הברית. על המכסה של הארון מה יש? שני כרובים, נכון? ראש כרוב אחד ועוד ראש כרוב. כן? ממה הם עשויים? מזהב. מה זה נראה? כמו שני ילדים קטנים, קופידון כאלה, עם כנפיים, מסתכלים אחד על השני באהבה. כן? עכשיו, מה זה אומר? אם זה בבית קודשי הקודשים של היהודים, והיהודים משתחווים מול דבר כזה, זה סימן שהיהודים הם מגשימי האלוה, נכון? מציירים אותו בדמות של כנפיים ואדם. איך אתה יודע שלא?
אמרנו שאלוהים יוכל.
אומר הרמב״ם, יש שניים. אם היה אחד, היית אומר, היהודים עובדים לדמות הזאת. אבל אם יש שניים, זה סימן שלא לא, 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 לא הם הם עובדים, אלא למי שרוכב עליהם. מה זה קרובים? בעת העתיקה, אצל הכנענים למשל, או אצל הבבליים, או אצל המצרים, קרוב זה היה תמיד איזו חיה אגדית עם כנפיים שעליה רוכב אל. זה יכול להיות אריה או כל מיני סוגים של חיות. יכול להיות שור, יכול להיות אדם, כל מיני דברים, כל מה שיש במרכבה. אז כל בנים, זה היה איזה מין יצור עם כנפיים, ועל היצור הזה רוכב אליל. עכשיו, מה יש בקרובים של המקדש? יש צורה של ילד עם כנפיים, ומה רוכב על זה? שום דבר. זה הראיה שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. זה הרבה. כלומר, הציור הזה הוא ציור אנטי-אנתרופומורפיסטי. כן.
אז
זה
כלומר, לא ראיתם כל
כמונה. למה הוא צריך להגיד?
אם לא ראינו,
אז
לא ראינו,
לא משהו. כי ראינו. אבל לא ראינו. הרי כתוב, הרי בספר שמות כתוב, וכל העם רואים. אז אם רואים, רואים. מה אומר משה בספר דברים? לא ראיתם. תחליט, פה שראינו, כשלא רואים.
לא, מה רואים?
מה ואת הלפידים ואת הר השם? אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. ומראה כבוד השם, מראה כבוד השם, כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל.
כבוד השם.
ומה
במילים שלנו זה תפורה, בסדר?
תבוא, בסדר, אבל אתה צריך להביא הוכחה לזה. למה בספר דברים משה נזהר מביטויים כאלה, בספר שמות הוא לא נזהר? כי בספר שמות זה תיאור המאורע בזמן התרחשותו. בזמן שזה מתרחש, מותר לך להגיד אני רואה. כי אין שום סכנה של עבודה זרה, כי אתה יודע על מה אתה מדבר. אבל בזמן שאתה מספר על המאורע בספר דברים 40 שנה לאחר מכן, אז אתה כבר במרחק מן החוויה. נשאר לך רק הזיכרון, ואז אתה עלול להגשים. לכן בספר דברים כתוב רק לא ראיתם, רק שמעתם. בסדר? זה ההבדל. למשל, לכן ישעיהו הנביא לא מפחד לומר ראיתי את השם יושב. איך אתה אומר ראיתי? אי אפשר לראות? כן, אבל בזמן שאמרתי את זה אני הבנתי על מה אני מדבר. בסדר? יש מדרש שאומר כל הנביאים אומרים שהם ראו את השם, ולכן זה ההוכחה שהם לא ראו. ואילו משה אמר שהוא לא רע, אז סימן שהוא באמת רע. כן, הוא יענה לך. משה כתב את זה. כן, אז סימן שהוא רע. כן, כלומר, זה תפיסה דרך השלילה. זה מה שהוא הביא. אז מה שהוא אומר כאן, כתוב במפורש בפסוק. הפסוק אוסר עלינו לעשות פסלים, אז ברור שמחבר הספר הזה חושב שאין לאלו הגוף. שאם לא כן, מה האיסור הכל כך חמור לעשות פסלים? לא? ראיתי? ואיך, עכשיו יש הוכחה דרך השכל, ואיך לא נרומם את האלוה מעל להגשמה, אם מרוממים אנו מעל לזה אף רבים מברואיו, כגון את הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. עכשיו, האם אדם יכול להביא בבקשה 200 גרם של אהבה? לא, נכון? זה דבר שאין לו משקל. אף על פי כן, זה דבר שקובע דברים חשובים ביותר בחיינו. על ידי האהבה או השנאה, האדם חורט את גורלו לפעמים. למרות שאין לזה משקל, זה לא ממשי. אז אם יש דברים שהם כל כך משמעותיים עבורנו, שאין להם לא גוף ולא דמות הגוף, ואנחנו מתייחסים אליהם כאל ישות, כל וחומר לריבונו של עולם, נכון? אז משה, אנחנו מרוממים אותו מעל הנפש המדברת, שהיא האדם בעצם. שהרי מהו הדבר בו מדבר אלינו משה? מלמדנו להשכיל ומדריך אותנו, לא לשונו, לא ליבו, אף לא מוחו. כל אלה אינם כי הם כלים למשה, ואילו משה עצמו הוא נפש מדברת בעלת הכרה, שאינה גוף ואין מקום, ואין המקום גבול לה, ולא יצר המקום בהימצאה בו, והיא עצמה לא תצר, אף אם תיכלל נבא צורות כל הנבראים שבעולם. מעשה בתלמיד חכם אחד בירושלים, שהילדה שלו ישבה לו על הברכיים, ואז הוא שאל אותה, איפה אבא? ואז היא אמרה, הנה אבא. זה היד של אבא. אז תפסה אותו באף. זה האף של אבא. היא תפסה את כל גוף, זה הגוף של אבא. אז הילדה התחילה לבכות ואמרה, איפה אבא? מה? מכאן שלא טוב לעשות דברים כאלה, נכון? זה מזעזע את הנפש של הילד. בוודאי. זה לא אני עשיתי את זה. עכשיו, אבל זאת האמת. זאת אומרת, משה, כשהוא עומד לפניך, מי הוא משה? משה זה לא האדם, זה לא חתיכת הבשר שאתה רואה לפניך, אלא יש פה נפש מדברת שמשתמשת בעיניים, במוח, בדיבור, בגוף, כדי להביע את עצמה. אבל הנפש היא למעלה מזה. נפש זו לא נתאריה, כי אם בתארים מלאכים רוחניים, על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. עד כאן בינתיים שתי הוכחות לזה שאין לאלוה גוף. אחת מן הכתוב, השנייה מן השכל. כן? בואו. יש ויכוח בין הרמב״ם לבין להבדיל ספינוזה. איך לדעת את כוונת התורה? הרמב״ם אומר, אם יש משהו שהשכל דוחה, אני יודע שהתורה לא התכוונה לזה. למשל, זה שיש, מי שיאמר שיש לה אלוה גוף, אני אגיד, לא ייתכן שהתורה האמינה בזה, כי הרי השכל מתנגד לזה. אז כל פסוק שבו אני אראה שמייחסים גוף לקדוש ברוך הוא, אני אגיד, זה לא נכון. זה משל. בסדר? עד כאן דעת הרמב״ם. שפינוזה, חולק על הרמב״ם, אומר, אי אפשר להביא הוכחות כאלה. כשאתה קורא ספר, כדי לדעת את דעתו של המחבר, אתה צריך להביא הוכחה פנימית לספר. כן? כי אתה לא יכול לבוא עם התיאוריות שלך לדעת מראש מה הספר אומר. ולכן שפינוזה מסכים עם הרמב״ם שלפי התורה אינה אלו הגוף, אבל בגלל שזה פסוקים מפורשים שאומרים את זה. כן? לא בגלל שהשכל מתאר את זה. מי יותר צודק, הרמב״ם או שפינוזה? צריך להביא הוכחה פנימית לטקסט או הוכחה מן השכל? אף אחד לא צודק, אני אגיד לכם מה. ודאי שהרמב״ם צודק, מה זה? ואני אסביר לכם למה. כי מה מביא את שפינוזה לומר את זה? מכיוון שהוא לא מאמין שהתורה היא מן השמיים, ויכול להיות שכל אדם כתב את זה, אז אנחנו צריכים לבדוק מה השקפותיו של המחבר. ויכול להיות שהשקפותיו נוגדות את השכל. אבל הרמב״ם, שמאמין שזה מעת השם, והשכל שלנו גם כן מעת השם, לא ייתכן שתהיה סתירה בין השכל לבין הכתוב. לכן השכל כן מהווה קריטריון להבנת הפסוק. ברור? זה דעת הרמב״ם. מה אומר רבי יהודה הלוי? כמו הרמב״ם או כמו שפינוזה? כמו שניהם. הוא הביא ראייה מהפסוק, ראייה פנימית לטקסט, ואחר כך הביא ראייה מהספר. אז הוא אומר כמו שניהם, משלב את היתרונות של שניהם. זאת ההוכחה שהוא חי אחרי הרמב״ם ואחרי שפינוזה. זה לא היה ככה מבחינה היסטורית, אבל באוניברסיטה תמיד זה ככה. כשאתה רואה מישהו שמקדים את השני, אתה אומר, זה סימן שהוא חי אחרי השני. נכון? ברור. למשל, איך יודעים שספר דברים הוא מאוחר? כי כתוב שמה ישראל השם אלינו השם אחד. כתוב בספר דברים. והרי מי אמר שהשם הוא אחד? ישעיהו הנביא. שהרי הוא אומר, אני השם ושמי, וכבודי לא אחר, וכבודי לאחר לא אתן. נכון? ותהילתי לפסילים. אז אם ישעיהו אומר שיש רק אל אחד בין הרבה אלים, וזה גם כתוב בספר דברים, זאת ההוכחה שספר דברים נכתב אחרי ישעיהו. זו
הוכחה
שלנו. כן, ככה מביאים באוניברסיטה, מה אני יכול לעשות? מה, זה לא משכנע אותך? זה משכנע מאוד, לא יודע, ככה אומרים. טוב, עכשיו, מה עם מעמד הר סיני? הרי מעמד הר סיני אומר את ההפך של כל זה. שהקדוש ברוך הוא דיבר, שהקדוש ברוך הוא כתב, ושהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, שכל אליהם תיארי הגוף. אז אחרי כל ההוכחות הטובות שלך שאין לה אלו הגוף, מה תעשה עם כל המעמד הזה? אמנם לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, אולם עם כל זה עלינו לומר, אין אנו יודעים כיצד נתגשם העניין הרוחני ההוא ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו, ואין אנו יודעים אם ברא אז האלו הדבר שעדותה שאלו היה במציאות, או שהשתמש לשם כך בדבר מן הנמצאות. שהרי האלו האלינו חסר את היכולת לא לכך ולא לכך. בדומה לזה אנו אומרים, כי הוא התברך ברא את הלוחות וכתב עליהם כתב חרוץ, לא שישתמש לצורך זה בעיפרון, כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד. אך רצה האלוה, כך רצה האלוה, כי יתגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה. וכך נחרת הכתב בלוחות בצורת עשרת הדיברות, ועל דרך זו אנו אומרים כי האלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות מימין העם ומשמאלם, וביניהם מסילות מסודרות ורחבות ביבשה שפוחה, למען יוכלו ללכת בה ללא תורח ובלא עיכוב. והנה, קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות יוחסו לאלוה הפועל כל אלה, בלא שיצטרך לכלים ולסיבות אמצעיות. אם אני רוצה לעשות מסילות בים, אני צריך להביא צולל בונה. הקדוש ברוך הוא יכול ברצונו בלבד. מה אמרו? דברים שיש בהם צורך בכל פועל שיפעלו הנבראים. כי עמוד עמדו המים במאמר האלוה וקיבלו צורות ברצונו, ודרך זו נצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורת קולות המורים על העניינים שרצה אלוה להשמיעם לנביא ולהמון. אמר כוזרי, זאת היא טענה מספקת. מה?
נצטייר האוויר המגיע אל האוזן, כאילו הוא שומע.
כאילו, כן, באמת שמע. נכון.
כאילו שיש גלי קול שמגיעים לו.
נכון. מה, הקדוש הוא לא יכול לעשות גלי קול בלי מקור קול? נכון. אמר החבר, אינני מכריע כי הדבר קרה בדיוק לפי תיאור זה. מה זה? זה כדי לסבר את האוזן. אבל מה בדיוק קרה שם? אם היית שם היית יודע. אתה רק יכול לדעת דבר אחד, שהמעמד הזה קבע בנפשם של בני ישראל ודאות לגבי שליחותו של משה ולגבי רצון השם. זה מה שאתה יכול לדעת. אבל אופיו של של המאורע צריך או להיות שם או לראות את שפילברג או את עשרת הדיברות ההוליוודי.
זה שהוא אומר
אין לנו יודעים קטנים, אתה לא יכול לדעת בדיוק. אתה יכול לדעת השערות על פי ניתוח הכתוב, על פי המדרשים, על פי הסברה, יש דברים שאתה לא תוכל להגיד. ייתכן שקרה בדרך עמוקה מי שאוכל לתארה לעצמו. כן, כי הרי אנחנו לא חיים בעידן של גלות השכינה, אז אנחנו לא יכולים לתאר חוויות שהיום אין לנו. הרי כדי להבין מהי נבואה, דבר אחד צריך קודם כל לדעת, הדבר הראשון שצריך לדעת כדי להבין מה זה נבואה, לדעת שזאת תופעה שהיום לא קיימת. כי אם אתה שוכח את זה, אתה עלול לדמות את הנבואה לעניינים הידועים לך, כאשרה פנימית, התעוררות שירית, הערה, כל מיני דברים כאלה שאליהם דברים הקיימים היום. אז אתה צריך קודם כל לדעת שזה לא קיים היום, ועל פי זה אתה יכול להבין במה מדובר.
זה לא מתגלה היום או לא קיים היום?
אין נבואה היום.
זה
נבואה את הפוטנציאל
או שזה...
אני לא יודע, אין לי נבואה מטר.
אבל רוח הקודש?
רוח הקודש יש, אבל זה לא נבואה. כלומר, אם תראה אדם עם רוח הקודש, תדע, יש לו רוח הקודש, נביא הוא לא. אז כדי לדעת מה זה להיות נביא, צריך בעצמך לחוות את החוויה הזאת, וזה אנחנו לצערנו הרב ולבושתנו ולהבתנו עדיין רחוקים מזה. אוי ואבוי, גוואלד, מה היה לנו?
זה רב שכותב את דברים שלנו מגיעים לנביא
מישראל
תורה,
סלט
תורה
זה בעצם
יש לו
איזה נגיעה לנבואה? לא, הוא פשוט מנתח את מה שכתוב בגמרא ועל פי זה פוסק את ההלכות. מה שהגמרא אומרת זה דברים שמסורת בידינו. תודה. אבל על עצם החוויה הנבואית בפנים, הפנימית, הרמב״ם לא מדבר. הוא רק אומר לך איך מגיעים לזה, מה המרכיבים של החוויה הזו. אבל את החוויה עצמה הרמב״ם בשום מקום לא מתאר. נכון, יש דרגות, אז מה? אבל כל הדרגות שהוא מתאר שם, 11 דרגות של הנבואה, לזה אתה מקווה? ה-11 דרגות האלה זה נראה מצחיק כשאתה קורא את זה. כן, ברור, אבל מה שהוא מתאר שם זה תיאורים טכניים בלבד, איזה דמות הנביא רואה. אבל יש הבדל בין לדבר על הדמות שהנביא רואה לבין לחוות את המפגש הזה. אתה לא יכול לתאר את זה. כן? זה כמו שתאמר אדם שמעולם לא הצטנן ותצטרך להסביר לו מה זה הצטננות, או אדם שמעולם לא אהב ותצטרך להסביר לו מה זה אהבה, או עיוור שמעולם לא ראה להסביר לו מה זה צבעים. מה? כן, אז מה תגיד לו? יש לך פה קשר בתוך הקיבה, אתה רועד, אז מה, זה, כן? זה, אז, אז פחד זה, זה הצטננות. כן? כן.
עם כוח הליכוד.
אה?
נפגש עם האלוהות. כן. מי הנבואה, לדעת הנבואה במעלה, או שאפשר גם כן לפני פחות?
לא, אתה אישית לא יכול לעלות עד השם, אבל השם יכול לבוא אליך. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכור את פני אדון השם. ויש מקום מפגש. שלוש פעמים בשנה, הוא יוזם את הפגישה איתך. או, לפעמים בהיסטוריה זה גם קורה. כן? למשל, במלחמת ששת הימים. זה הייתה חוויה, מלחמת ששת הימים, הייתה מפגש כזה. אבל יש גם היום אנשים בעלי חוש מוחני, מרגישים.
אני מסכים שיש חוויה, כאילו, אתה מרגיש איתנו, זה לא נראה. אני לא
יכול להגיד להביא,
אבל...
לא הבנתי את השאלה.
אני אומר,
נפגש
מילואים,
נפגש מילואים. צריך להיות אמת, מה אתה רוצה? צריך להיות באמת כך. בשבת יש קצת מזה, כן? אבל תראה לסוחה שאדם ביום שלישי, קם בבוקר, שכח שהיום יום שלישי, חושב שזה שבת. כן? עושה קידוש, מתפלל, הכל וזה, מביא חלות מתוקות על גבי השולחן, יש נרות על השולחן, וכל המשפחה שרה זה נרות בדבקות. זה לא שבת. זה חוויה, אבל זה לא שבת.
שבת
אפילו לא תזרוק אבנים על המכוניות, הכל כמו ביום שבת.
שבת בפגישה,
ודאי, גם אם במקרה קרה שהחשמל הלך ואז האוכל על הפלטה התקלקל ואין אור בבית כי האור הוא חשמלי וקר כי זה בחורף וכל החימוש שלך הוא חשמלי, אתה יושב בקור, רעב ובחושך, וזה שבת, קודש. נכון? זה שבת, מה? לא, זה מפגש האלוהות איתך דרך מימד הזמן. לא אתה עולה אליו, אלא הוא בא אליך. הרי לעלות אל האלוהות זה השטות של המיסטיקאים. המיסטיקאים משוכנעים שאפשר לעלות עד הקדוש ברוך הוא. אי אפשר. שטויות. איך אתה יכול לעבור את האינסוף? זה גם גאווה, זה גם תלפות. אז יש להם כל מיני הערות, כל מיני התרגשויות מיניות, אבל זה לא כלום. אצלנו אין מיסטיקה, יש לעומת זה קבלה. כלומר, אתה עושה כלי קיבול לאור אינסוף. אתה עושה כלי, אבל מי שיבוא זה האינסוף, אתה לא בא אליו. כן? וזה מה שאמרו חכמים, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. כן, מה אתה אומר? אני כן, אוקיי, טוב. לכן אומר כאן, ייתכן שקרה בדרך עמוקה מי שאוכל לצערה לעצמי. זה באמת נכון מה שהוא אומר, אך העולה בידינו מזה הוא, כלומר לענייננו, לעניין השאלה שלך מלך כוזר, שכל מי שראה את המעמדות ההם יתעמת לו, כי הדבר בא מלפני הבורא בלי אמצעי, ביות כל אלה דומים לבריאה ראשונה וליצירה ראשונה, ועל ידי כך תיקבע בנפשות האמונה בתורה התלויה בהם, וגם האמונה שהעולם נברא ושהאלוה בראו בריאה ראשונה כמו שלפנינו, ושבדרך זו ברא גם את הלוחות ואת המן וכדומה, ואז יסור מנפש המאמין ספקותיהם של הפילוסופים ושל בעלי הקדמות.
כי מי שחווה זה,
זה
כמו ששאל אותי אם אכלתי מטה,
אז נתוודע לנו משהו, משהו נעשה ודאי החל מאותה שם. מה נעשה ודאי? הבריאה וכדומה. כן? שיש רצון שמנהל את העולם ולא רק חוכמה שמנהלת את העולם. אוקיי, אפשר להמשיך? יש לנו עוד כמה דקות, אלא מכן אתם מהרים, אתה ממהר משהו? יש לנו זמן. אמר הכוזרי, ישמר לך חבר, לבעל תפליג בסיפור שבחיה של אומתך, ולבעל תשיח דעתך מן הדבר הנודע ברדים, דבר אמרותם את אלוהיהם על אף המעמדות האלה.
זה ערבים אומרים,
גם כתוב בתורה.
אבל סלח לנו, הם טוענים שהם...
זה משהו אחר, אבל כל זה כתוב בתורה, לא? עכשיו, יש פה ביטוי שצריך להתבונן בו. שמוע שמעתי כי בעצם הימים ההם עשו להם רגל ויעבדו לו ולא לאלוה. הביטוי הזה הוא מאוד מוזר, איפה הוא שמע שעשו עגל? כתוב בתורה. אז למה הוא לא אמר קראתי בתורתכם כי עשיתם עגל? כי אם הוא היה כותב את זה, היה אומר, קראתי בתורתכם שעשיתם עגל, זה היה שובר את הכל. כי מה אתה רוצה לומר? שעם ישראל איננו ראוי לתורה, הרי היה עשה עגל. אבל אם זה התורה עצמה שאומרת שישראל עשו את העגל, ואף על פי כן היא אומרת שהיא נועדת לישראל, סימן שזה לא סותר את זה. לכן זה צריך לבוא כאילו עדות חיצונית. שמוע שמעתי כי יביכול ממקום מבחוץ שעשיתם את העגל, וזה מערער את זכותכם ליחס אלוהי מיוחד. בסדר? אגב, תסתכל בפסקה צדיק ה', כתר לזער והוכיח לך גדולת העם הזה, ודי לי בעדות שידע התורה כי אותה מחר האלוה. כלומר, אם אותה התורה האומרת שעשו את העגל אומרת שבכל זאת ישראל נבחרו, סימן שאין יחס בין שני הדברים שאמרת. בסדר? אז מה לכאורה הוא צריך להגיד עכשיו?
אבל עדיין לא ברור. כן? בוא נמחה את כולם לשאול לך את משה.
נכון.
אני לא יודע
איך
להסביר, אבל
היה
כאן
איזה אבא מין הלכאורה האלוקית,
שזה
מנהיג
עכשיו
מחליט אותה. יעני, ישראל בלוף. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה, הניחה לי ואחלנו. מה זה הניחה לי? תתפסו אותי, או שאני שורף את המועדון. נו, תתפסו אותי, נו, אף אחד לא תופס אותי. כן. זה, מה האניחה לי הזה? זה בקשה ממשה, אל תיתן לדבר הזה לעשות, כי אני לא רוצה שיעשה. ולא רק שאני לא רוצה, כי בלתי אפשרי שיעשה. אז הוא אומר, משל למה הדבר דומה? לאבא ואמא, שהחליטו שהילד עשה מעשה כל כך גרוע שמגיע לו עונש. מתחילים לחשוב ביניהם, איזה עונש מגיע לילד שלנו. מגיעים למסקנה, הלו, זה, רגע, 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 זה עוד פעם חוזר, מי, של מי זה? לא יודע. אומרים, הילד הזה היה כל כך גרוע שמגיע לו לפחד. אז מה, מה עושים? נארגן את זה. האבא אומר, אני ארים את היד ותתפסי את היד. אז הילד משוכנע שאבא באמת רצה להטות, והוא חושב שהאימא הצילה אותו. כשמצד האמת, מה אתה אומר? אני זוכר, אני יודע, זה ספק. ואז הילד משוכנע שכך היה, כשמצד האמת האפקט שרצו להשיג מושג. בסדר? וזה בדיוק ניסיון למשה. האם משה יודע באותה שעה לעמוד בזה? יש פיתוי עצום. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תקבל קידום עכשיו, אני אחלה אותה ואעשה אותך לגוי גדול, אתה תהיה אברהם אבינו, אתה תהפוך להיות אברהם חדש ועשה אותך לגוי גדול. מה אומר משה? אני רוצה משהו יותר גדול מזה. אני לא רוצה להיות האדם הגדול, אני רוצה להיות האדם הכללי. אדם כללי, אדם הכללי זה משהו אחר. האדם הגדול, מה הייתה גדלותו של אברהם? הוא היה לבד בעולם, ולכן הוא צריך להיות אישיות ענקית. אבל אני, אומר משה, חי בזמן שיש עם ישראל, אז זה יותר גדול להיות בטל לאומה מאשר להיות כאברהם. לכן משה אומר ביטוי מאוד יפה, ואתה אם תישא חטאתם ועם עין מכנינה מספרה אשר כתבת. איך אתה מבין אם תישא חטאתם? אז מה יקרה?
אז אני
חסרה פה מילה, נכון? אז רש"י מוסיף, אם תישא חטאתם מותר, ועם עין, כלומר אם לאו, מכנינה. כן, רש"י אומר, איני אומר לך מכני. כלומר, אם אתה סולח, איני אומר לך מכני. אבל אם לא תסלח, אז מכנינה. אבל מצד הפשט צריך להבין את זה ככה. ועתה, אם תסלח את הטעם ועם עין. כלומר, בין שתסלח להם, בין שלא תסלח להם. בכל מקרה אני מעוניין, מכנינה מספרה שכתבת. אינני רוצה להיות אישיות פרטית. אני רוצה להיות בטל לעומת האומה. להיות שקול כנגד כל ישראל, הכוונה שכל כוחו מכוח עם ישראל. זה מה שאמר לו, לך רד כי שיחת עמך, כלום נתתי לך גדולה אלא בגללם, הם נפלו גם אתה יורד. רש"י, נכון? זה לא משנה, אבל לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם, כך אומרת הגמרא, נכון? זאת אומרת, שקול משה כנגד כל ישראל, סימן שלמשה אין שום גדלות משלו. בסדר? למה נאמר שם שרושה? זה בתחילת דרכם, שכולם תפילים לו. מתי זה מצליח? אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר הנולה, דרך הפרוע שרים קראו הנדיבי העם במחוקק במשענותם ומדבר מתנה. מי זה מחוקק? משה. אז למה לא אומרים משה? הוא נמחק. הוא נמחק לעומת השירת ישראל. זה הצלחה. זה נראה לי בגרא בפרשת חוקת באדרת אליהו, וביותר מפורש בגנזריה חודש האביב. כן, לא ברור בכלל. אז זה למעלה מן העבר והעתיד. הרי העבר והעתיד זה בתוך שיבת ימי בראשית, נכון? זה הזמן, זין, נכון? זה שבע, שיבת ימי בראשית. יש א' מעל הזין, אז למעלה הזמן. לכן אז ישיר, אתה מתאר מאורע שבעבר, ואתה משתמש בלשון עתיד, כי אתה מדבר על אז, שורש הנצח, אין? בינה, קוראים לי. אז פועים, מה דיברתי? לא, הייתי שם במכין עינן סירה יש הקדפה, כן. ולכן שמו של משה לא מופיע בתורה. מה היה שמו של משה? בתורה לא כתוב. איזה שם נתן לו יוכבד? מה ביתו? ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנהו. אביגדור זה אחד מהשמות. הגמרא מת כל מיני שמות, יקותיאל, אביגדור, אביסוכו, טוביה, כל מה שאתה רוצה, רק משה לא קוראים לו. אבל התורה לא משתמשת בשמו האמיתי, נותנת לו שם מצרי שמשמעותו בן. ואילה לבן ותקרא את שמו משה, כן? כי משה זה מילה מצרי. יותר מזה, משה אותיות השם, אז אין לו שם. מי שהשם שלו זה השם, אז אין לו שם. מעולם הוא שמך, ראשי תיבות משה.
המגמה
של החובר זה בעצם להקטין
את
החטא, לצמצם
אותו, להגדיר אותו.
אז לכאורה יש פה איזה קושי,
בדיוק. אני אומר, ואם אתם מוכנים בפשט הדברים, אני לא מדבר על ראשי, שבאת
אומר שיש שם כמה אפור המיניות שקיבלו ישראל, וגם הנגב, וגם שיעור שקיעתם כסתה, כאן אנחנו מדברים, מדבר על מיניות, 3,000, 3,800, זה דבר בטל וכל.
אבל אני אומר, אגב, עוד לא קראנו
את כל מה שאמרת עכשיו, אתה מסתמך על ידיעה
מוקדמת של זה מגמה להקטין את החטא, אבל לכאורה זה קצת פסוקים שהוא מתעלמת.
שמה ש?
קצת פסוקים, מוכח כרשי.
קצת הפסוקים מוכח כרשי?
בוא נגיד, אולי הנושא של השתייה, של ההוויה שכתנאיסט על זה, אבל ויגו, הוא בכלל לא מתייחס לנושא של המגיפה.
יש פה בעיה. כתוב, אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני בא איתך, לך נחה את העם הזה, אל המקום אשר הכינותי, ואני שולח לפניך, הנה מלאכי ילך לפניך, כי לא אעלה בקרבך, כי עם קשה עורף אתה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, נמאס לי מכם, אני הבטחתי לכם את הארץ, תיקחו אותה, אני שולח לכם מלאך, ידריך אתכם. משה אומר, אני לא מסכים. אם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. משה אומר, אני לא רוצה מלאכים. מה, אני יודע, אתה לא דתני את אשר תשלח עם מי? אני רוצה, מה, אני לא מכיר את המלאך הזה. אני רוצה אותך. כדי עושה סקנדל במחלקה. אבל יש פה בעיה, שבפרשת משפטים, לפני החטא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כי מלאכי ילך לפניך, וגירש מפניך את האמורי ואת הפריזי. אז לפני כן מלאך זה כן בסדר, משה לא התעונן שם. ופתאום משה מתעונן על מלאך, מה קרה? מה ש?
הפנים בכוונה שם לקו, אם הם פניך הולכים,
בסדר, זה פשט, אחד. עוד פשע. אז רש"י אומר במפורש, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה מלאכי ילך לפניך, בישר לו שעתידים לחתו ויאמר מלאכי הולך לפניך. זאת אומרת, אם זה כך, יוצא שהחטא של בני ישראל הוא מתוכנן מראש. אז מה יש לבוא בטענות בכלל?
כן?
מה?
זה
למה? מהתורה, כתוב, רש"י שם כותב.
זה התנגד בפעם השנייה?
כן, בפעם הראשונה נאמר לו שהם עתידים. לכן, רק בפעם השנייה משה התנגד, בפעם הראשונה לא היה אמור להיות בכלל. אבל זאת אומרת שזה שביסר שעתידים לחטוא, סימן שזה חלק מהתוכנית. בפעם הראשונה, ביסר שעתידים לחטוא, ואז ישלח מלאך.
למה משה לא התנגד?
כי עוד לא חטאו. בינתיים לא מדובר על מלאך. אם יחטאו, יעשו. הוא ביסר לו שעתידים לחטוא.
למה?
באמת שאלה גדולה, למה לסבול את העונש? זה לא בסדר. לכאורה, זה מצוין שעשינו את העגל. מה רוצים מהחיים שלנו?
איך אפשר לדעת שהמחתה
בזה שפיר? לפי זה, זה על פי הידיעה, לא על פי הבחירה.
איך
עושה את התושנה
לגבי העניין? אני שאלתי, הרי כתוב
את המגפה,
חולה,
נענו את
זה,
מה אמרו בנה? אני לא עניתי. בכלל, על העגל יש לי הרבה מה לדבר, זה יהיה יותר משיעור אחד. בסדר? אני רק פה פותח את הנושא. בסדר? מה? מעניין לעניין, באותו עניין. טוב, אני מציע שאנחנו נעצור כאן, כי נושא העגל הוא באמת נושא רחב ביותר, אני אעשה את השם בפעם הבאה.